פתוח להצעות, מאת רונן טל, קורא איתן רץ, מתוך מוסף הארץ מתאריך 17 במרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. אריק ברמן סבל ממזל רע במיוחד כשמשבר גיל ה-40 נפל אצלו בדיוק על הטראומה של הקורונה. בזמן שאנשים אחרים התחברו לאני הפנימי שלהם, עשו שיעורי פילאטיס בזום ועפו לחמי מחמצת בטעם אזוב, הוא ערך לעצמו מאזן ביניים של הישגים ולאכזבות, ולא אהב את השורה התחתונה. אני יכול להבין אנשים שהקורונה באה להם טוב אחרי חיים צפופים של לקחת בבוקר את הילדים לגן וללכת לעבודה ולחזור הביתה ובתשע בערב להשכיב את הילדים. אבל אני חי את חיי אחרת, הוא אומר. הייתי בסיאו של פרץ יצירתי, והקורונה הייתה הרגע שבו הייתי אמור לצאת עם שירים חדשים, ופשוט נתקעתי, שנה שלמה. דיכאון, זה ממש שבר אותי. ברמן מצא את עצמו בתוך בועה סטרילית, שהתקיימה בעיקר בתוך הראש שלו, תוהה עם החיים שהכיר בכלל יחזרו אי פעם, וכמה זמן אפשר לשרוד בתל אביב בלי אף הופעה ביומן. הרגשתי כמו בסרט לקום אתמול בבוקר. כל בוקר אני מתעורר, מכין קפה, יושב במרפסת, עובר על האתרים כדי לראות מי אמר מה למי, וחוזר חלילה, יום אחרי יום. החלק הכי קשה קשור לאופק, או בעצם להיעדר האופק. כשאתה יודע שיש לך משהו עוד חודשיים, עוד שנה, אתה יכול לחכות, לתכנן, אבל עכשיו אי אפשר היה לתכנן כלום, לצפות לכלום. בתוך שפע הזמן הפנוי והאנרגיה היצירתית שנשארה חסומה בלי שום ערוץ להתבטא, ברמן לא יכול היה להימנע ממחשבות קודרות על הקריירה. נסו לדמיין את עצמכם במקומו. הסינג סונגרייטר הכישרוני שפרץ לחיינו בגיל 27, באמצע העשור הראשון של האלף, עם טקסטים מושחזי סרקזם ושירה בוב דילנית, הוכתר כזמר השנה, וניפק הצהרות פרובוקטיביות בקצב שבו עובדי מעון ראש הממשלה מגישים תביעות. בשנים שעברו מאז הוא המשיך להקליט ולהופיע, אבל טעם הקהל עבר כמה גלגולים, ושמות חדשים, עומר אדם, חנן בן ארי, סטטיק ובנאל, השתלטו על הפלייליסט שפעם היה שלו. גיל 39 היה דווקא כיף, כך שלא ראיתי את זה בא, הוא אומר. הרגשתי שרציתי להיות במקום אחר בחיים בגיל הזה. מקום יותר בטוח כלכלית, יותר מבוסס. מבחינה מוזיקלית, העשור האחרון היה עבורי מאבק. הדברים שעשיתי הגיעו לקהל אבל בטפטוף. הייתי כמו סוכן נוסע שדופק על דלתות, דלת אחרי דלת. הקהל שלי הלך והתרחב, ואני רואה את זה בהופעות בברבי שהן מלאות, אבל לפעמים אתה יכול, כמו באלבום הראשון שלי, להוציא סינגלים ששוטפים את המדינה, וזה חוסך לך את הדפיקות על הדלת. ובעשור האחרון היו הרבה דפיקות על הדלת. יש את הפיק והירידה, ואז עוד פיק. ככה זה קריירות. אבל לא ציפיתי לעשר שנים של מאבק. לא דמיינתי שאקנה דירה, אבל חשבתי שתהיה עדנה יותר מורגשת. ואז קורונה וסגרים. היה לי מאוד קשה. מה עזר לך? נכנסתי עמוק לבודהיזם. עשיתי הרבה מדיטציות. בקליפת אגוז, בודהיזם מדבר על להיות כאן ועכשיו, ועל לנסות להימנע מהשתוקקויות, כי השתוקקויות שוות סבל. אבל מה לעשות, השתוקקויות הן בילט אין אצלנו. ואז, קרה משהו שעם כל הכבוד לבודהיזם, עורר אצל ברמן מחדש את יצר ההשתוקקות. הוא קיבל זימון לאודישן לסדרה חדשה של הבמאית הדס בן ארויו. היוצרת של אנשים שהם לא אני, מישהו יאהב מישהו. סדרה חדשה בשם קורדרוי. מדי פעם שולחים לי הצעות לבוא לאודישן, ואני אף פעם לא הולך. כי לפני משהו כמו 15 שנה, הלכתי לאודישן לסרט של אבי נשר, למדתי את הטקסט ועשיתי את הקטע, ויותר לא דיברו איתי, לא שמעתי מהם. אמרתי לעצמי או שלא הייתי טוב, או שכל הדבר הזה לא בשבילי. והחלטתי שיותר לא אלך לאודישנים, ובאמת לא הלכתי. אז מה קרה הפעם? שלחו לי זימון ולא הגבתי, ואחרי חודש עוד אחד, אמרו עדיין לא מצאנו, אולי תבוא בכל זאת. אמרתי שאני לא שחקן, אמרו, הבמאית אוהבת non-actors. פעם ראשונה ששמעתי שיש כזה מושג. אמרתי שאני מוכן לבוא לפגישה עם הדס, שתסביר לי למה היא רוצה אותי, אבל אני לא לומד את הטקסט. הגעתי, והיו הדס והמלהקת, ובהמשך הגיע גם דר זוזובסקי, שמגלמת את התפקיד הראשי. בהתחלה הייתי אמור לעשות תפקיד אחר, אבל אז נתנו לי לקרוא את התפקיד של עידו, הדמות הגברית הראשית, ואחרי יומיים התקשרו והודיעו שהתפקיד שלי. אמרתי, אתם לוקחים הימור גדול, מעולם לא שיחקתי. אמרו, אין בעיה, הדס בטוחה בזה. עכשיו, לאחר שעשה הכל כדי להימנע מדחייה, ולא הודע אפילו בפני עצמו שיש כאן הזדמנות לצאת מהניוון המדחדך של הסגרים והמגפה, ברמן העז לרצות. באתי לאודישן רק לסמן וי, אבל פתאום נכנסתי לראש שאולי אני כישרון מלידה, והתחלתי להאמין בעצמי. רק שאז הוט לא ישרו אותי, והיינו צריכים לצלם מאץ' ביני לבין דר כדי שיראו אם זה עובד. ואז זה עובר כל מיני גופים, יש הרבה המתנה, חודשיים, שלושה מאוד מתוחים. פתאום רציתי את זה, ומצאתי את עצמי יושב ומחכה שיחליטו עבורי. זה מצב לא נעים להיות בו. פחדת לאבד את מה שעדיין לא היה שלך? אחרי תקופה של בה לא ידעתי מה יהיה ולאן הולכים, פתאום נפתחה לי דלת, והיה נדמה שיש שם אופק. רוצים אותך, ואולי זו הדרך שאני אמור לצעוד בה. אבל עכשיו אתה חושב, מה יהיה אם לא ירצו אותי? וככל שהאי ודאות גוברת, כך אתה רוצה את זה יותר. הייתי במקום נמוך, ופתאום הושיטו לי סולם זהב לצאת ממנו, והפחד שהסולם ילקח ממני, הכניס אותי לסחרחרה. קורדרוי, שעולה השבוע בהוט, מוגדרת כסדרת פוסט מי טו. בליבה יש סיפור אהבה בין דניאל, תל אביבית צעירה, משוחררת מינית ודי נבובה, לבין עידו, גבר נשוי ואבא טרי מרחובות. מישהו הגדיר את עידו כסחי בטעות, אומר ברמן על הדמות שלו. דניאל פותח הדלת לחיים האלטרנטיביים שאולי היו יכולים להיות לו אם לא היה מתחתן בגיל 23, כי יש לו את הפוטנציאל להיות אדם פתוח ומגניב. בפרק הראשון מגיח דני רופ בתפקיד דני רופ. מתודלקת בכמה שורות קוקאין, זוזובסקי מפתה אותו לעשות שלישייה, איתה ועם ניבר מדר. רופ חושף חזה מטופח ושזוף מראש אות לייזר, אבל כשהוא מתקשר למוכרת לדניאל כדי לבקש עוד, הוא מגלה שעבורה הוא לא יותר מאוד גולגולת על החגורה, וחוזר בבושת פנים לקולוסליות הבומרית שלו. היא מצידה מגיעה לדירתו של קולגה בחברת ההייטק שבה היא עובדת, וכאשר היא מבחינה על הקיר בשלט מעוצב עם המילה קיצ'ן, היא מנדבת, טוב שיש את זה, אחרת הייתי משתינה לך בקיור. בהמשך, כשמפגש מקצועי עם עידו גולש לאקרובטיקה מינית על הספה, היא מוהלת MD בבקבוק המים. בינינו למי זה לא קרה. זה דור חדש ושונה משלי. אני לא הייתי ככה, אבל יצא לי לפגוש בנים ובנות בגילאי ה-20 המוקדמים, אומר ברמן, גדל פה דור שחשוף מגיל צעיר לטיק טוק ולפורנו, זה עושה לך משהו. המציאות כל כך אבסורדית וכאוטית, שאתה מגיע להדוניזם כזה שעושים הכל מהכל. שאלתי כל הזמן את עצמי ואת הבמאית, למה דניאל נמשכת לדמות שלי, ואני עדיין לא בטוח למה. היא רגילה לצאת עם תל אביבים, רוקסטרים מגניבים, ופתאום יוצאת עם חנון מרחובות. אולי זה פותח גם לה משהו. והוא נמשך אליה כי היא נראית כמו דר זוזובסקי? זה יפתיע אותך? לך זה לא יכול לקרות? לבנים סטרייטים זה יכול לקרות. יופי נשי הוא כוח מאוד עוצמתי. כוח אטומי ממש. לא הכרתי דברים שדר עשתה קודם ורק שמעתי עליה בהקשר של דוגמנות, אבל בעבודה על התסריט ובחזרות היא פשוט היממה אותי. גם בכישרון שלה, וגם בכפתנות הסיזיפית בעבודה. הדס מאוד תובנית, ושתיהן עבדו לילות כימים בשביל לבדוק דרכים להגיד כל משפט ולדייק את זה, ואני לא יכולתי אלא לשבת בצד ולהתפעל. המקצועיות שלה נתנה לי ביטחון. הבנתי שהייתה מתאמת אינטימיות על הסט, מה היא בדיוק עשתה? בכל פעם שיש סצנת מין המתאמת צריכה להיות על הסט, לוודא שכולם מרגישים בנוח עם האקט הפיזי, ושיהיה מינימום מגע. היא מדברת איתי ועם דר, ויחד מנסים להבין מה הסצנה דורשת. אם למשל מתנשקים, האם הסצנה דורשת נשיקה עם לשון או לא? כעיקרון הצופים לא רואים, אבל כנראה שכן רואים אם אתה רק עושה כאילו, או אתה all in בסיטואציה. בודקים איפה זה בסדר לגעת, ויש גם אביזרים שיוצרים הפרדה, שהצופים לא רואים. להרגה, יערי, המתאמת, יש תיק גדול עם אביזרים, כל מיני כדורים ודילדואים. דילדואים? לתיאום אינטימיות? במקרה שלנו לא השתמשנו בדילדו, אבל אולי במקרים מסוימים צריך לדמות משהו. במקרה של ברמן לא היה צריך לדמות שום דבר, שכן בקורדרוי יש לו סצנה של עירום פרונטלי מלא. הוא מודה שלא בקלות הוא נאתר לעשות אותה. כשזה עלה על הפרק, זה תפס אותי לא מוכן, והייתי צריך לעבור איזה תהליך. אף פעם לא דמיינתי את עצמי משחק, ובטח לא בעירום. ההרפתקה הזו נראתה לי מופרכת בכל מקרה, והאינסטינקט היה להגיד לא. אבל הדס, בדרכה המתוחכמת, הסבירה לי שזה דבר טוב, שזה מגניב, שזה אמיץ. ניסיתי להתחבר לזה מהמקום שבו אמרתי לעצמי שאולי יש יותר מדי טבו על מין ועירום, זה בסך הכל גוף האדם ואנחנו משחקים במגע והכל בסדר, ואני צריך לשתף פעולה ולהוריד את גובה הלהבות. איך זה התנהל בפועל? יום או יומיים לפני דר ואני קבענו לדרינק בבר והיה אחלה חיבור, אבל בצילומים, כשהיינו במיטה, הייתי במבוכה. זה מתבצע בסט סגור, מפנים את כל המשתתפים ומשאירים רק את המינימום, הצלם והבמאית ומתאם את האינטימיות. בזמן שהדס והצלם, מידן ארמה, ארגנו את המצלמות, שאלתי את דר, את רוצה שנתחבק? והיא אמרה שכן, ושמה עליי את הראש, והתחלנו במגע מאוד תמים. ואז עשינו טייק ראשון, והייתה נשיקה עדינה, ועוד טייק, והרגשנו יותר בנוח, והיה נעים. העובדה שלא היו כמעט אנשים בסט עזרה. אתה מרגיש פחות חשוף, למרות שיש מצלמות ויראו את זה בכל המדינה. קלישה על שש שחקנים. החשיפה הרגשית הייתה הרבה יותר קשה מהעירום הפיזי. לא אצלי, כשזה מגיע לאינטימיות, הרבה פעמים אני מרגיש בנוח. הזמנו את אריק לאודישן לתפקיד אחר, של הבחור הדוש משחזרת בין הרויה. וכשהוא נכנס לחדר מאוד התלהבתי ממנו. מי שעבד איתי על התסריט אמר לי, את אמורה להרגיש ככה כלפי הגיבור הרומנטי שלך. ואז החלטתי לנסות אותו בתפקיד עידו, הגבר שבו דר זוזובסקי מתאהבת. כשהוא קרא את הטקסט, הוא שידר מין נינוחות כזאת, והיה בו משהו כל כך טבעי ומדויק. יש משהו בליהוק שמאוד דומה להתאהבות. באותו יום הלכתי הביתה, ודילגתי בדרך. קרה משהו באודישן שמאוד עבד. אני התחברתי, הוא התחבר, והיה ברור שאנחנו צריכים לעבוד ביחד. ההיסטוריה של הרוק מלאה במוזיקאים שמגלים בטקסטים שלהם יחס מבזה לנשים, גסות רוח שמתחזה להיעזה פורצת גבולות, ואחר כך מתוודים ברעיונות שהם סובלים מאישיות פריחה ותוגה גברית, ובעצם מפחדים מאינטימיות, ורק מחכים לזו שתקבל אותם כמו שהם. אלבום הבכורה של ברמן, הראשון, שיצא בתקופה שבו חברותיו לבית הספר, בית הספר רימון, קרן פלס, מירי מסיקה ואיה קורם, שלטו בפלייליסטים, היה מלא בדוגמאות של שירים שניסו להרשים דרך פרובוקציה. למשל, המתוקות האחרונות. אמרה, אולי תבוא לפגוש את ההורים. אמרתי לה, סליחה, תזכירי לי רק איך קוראים לך. השנה החתונה ממש לא בתמונה. תקראי לי שוביניסט, תקראי לי בן זונה. לא מקפיץ אותך הביתה. כאן למטה, בפינה יש תחנה. או, מה עוד ביקשת? פתאום את ממלמלת שאני הכי טוב שהיה לך במיטה. לא שזה כזה קשה. כל השאר בטח עשו אותך בעמידה, באיזה מועדון בפראג. באלבום הזה בהרבה מובנים היה אלטר איגו שלא הומצא בצורה מכוונת, או זדונית, או מתוחכמת. זה פשוט קרה בדרך שבה שירים נולדים לעולם, שהיא דרך מסתורית, ואנחנו לא יודעים מאיפה הם מגיעים, ובאותו זמן זה מה שיצא ממני, אומר ברמן. היה שם ניסיון של רומנטיקן להיגמל מהרגש, אבל ללא הצלחה, כי הרגש והרומנטיקה מאוד שלטו בי, מאוד הובילו אותי. בהמתוקות האחרונות כתבת אהבה זה פסה. היית בן 27 וכנראה ממש פחדת? היום אני יודע להתבונן על זה בצורה מפוכחת, ואני פחות מפחד. כשאתה מתאהב, אתה מסתובב בעולם עם תחושה שאתה חצי, ויש חצי שני, והתפקיד שלו הוא להשלים אותך, ואולי גם להציל אותך. כשהבנתי שזה לא ככה, שאני בעצמי כבר שלם, זה הוריד לי את כל הדחף להיאחז. כשאתה צעיר, אתה רואה יצור שמוצא חן בעיניך ורוצה שיהיה שלך, ומחבק חזק כדי שלא ילך, מזה כבר נגמלתי. אין חצי שני. זו טעות שמוליכה שולל את כולנו, וזה מאוד משחרר לגלות את זה. לברמן יש סינגל חדש. יש לי חברה. נציג ראשון מתוך אלבום, כנראה משולש, שנקרא בסדר גמור, הבנתי הכל, ועתיד לצאת בקרוב. בשיר הזה הוא מדלג בתמצות מעל פרקים בהיסטוריה האינטימית שלו מבאמת שאין סיבה להיקשר, דרך הרגשתי שהיה שם משהו שאולי שווה לבדוק אותו ולהבין אם לא כדאי להעמיד פנים שוב, ועד התובנה האכזרית, יש לי חברה ואני אוהב אותה ואנחנו לא מסתדרים. מי שבימה את הקליפ לשיר היא מאיה אלה, הלא חברה של ברמן בשש השנים האחרונות, וכן, זה די מסובך. כשהכרנו יצאתי מזוגיות קלאסית, שהתחילה בזמן שחייתי בניו יורק, ואחריה הבנתי שכנראה הפורמט לא מתאים לי. התחלתי במסע צלב, של לנסות להבין מה קורה. למה בעידן שלנו הקונספט של זוגיות קורס לתוך עצמו? התחלתי לנהל שיחות עם עצמי ועם הסביבה שלי, אנשים שכן בזוגיות ואנשים שלא בזוגיות, ומתוך המחקר הזה עשיתי ניסוי ותהייה, ומצאתי פרטנרית שבדיוק גם יצאה ממערכת יחסים, וגם שם זה לא הלך. נפגשנו באינסטגרם. במשך שנה היינו רק ידידים, כי היא עוד הייתה בזוגיות, וזה היה אפלטוני לגמרי. אבל נוצר איזה חיבור, וכשהם נפרדו חשבנו שיכול להיות מעניין לצאת לאקספרימנט. לשים את עצמנו על שולחן הניתוחים וללמוד מה כן יכול לעבוד, אם בכלל. רציתי לצאת מהנוסחה המוכרת, אני פוגש בחורה, ויש לנו חיבור טוב, ובדייט השלישי והרביעי זה מרגיש רציני, ופתאום אתם גרים ביחד, פתאום אתם רבים, פתאום אתם בטיפול זוגי, או נפרדים, וזה מסתבך. והאלטרנטיבה? אני לא עם בת זוג, אני עם שותפה. שותפה רומנטית, מקצועית, משפחתית, מינית, כמעט כל דבר. אנחנו קוראים לזה רווקות פתוחה. במערכות היחסים בעבר גיליתי שככל שהסיפור יותר עוצמתי, ככה יש פחות מקום למשהו שמאחורי הסיפור. יש את מה שבנינו. ואם קורה משהו שמאיים להרעיד את הבניין, עדיף להצניע אותו. אתה אומר לעצמך, את הדבר הקטן הזה אני לא חייב להגיד עכשיו. ופתאום מדברים רק על ארוחת הערב ועל החדשות. אני לא הסכמתי בשום אופן שנלך לשם. אמרנו, בוא נמציא דרך משלנו, והתחלנו מסע, וכל שבוע הייתה לנו שיחה שקראנו לה שיחת במאים. שזה? שזה אומר שאנחנו יוצאים לרגע מדמויות הגבר והאישה, ומקבלים פרספקטיבה מבחוץ. כאילו אנחנו הבמאים של הסיפור שלנו, ומנסים להבין איך אנחנו רוצים להטוות את הסיפור הזה. מנסים לפצח את הרומנטיקה ולהמציא אותה מחדש. והספוילר הוא, שכאשר אתה נפרד מהרומנטיקה, זה מתגלה כדבר הכי רומנטי שאתה יכול לעשות. ניכר שעבור ברמן לא מדובר כאן בפטפוט סמנטי, שהגבולות בין מערכת היחסים הזאת לקשרים קודמים ברורים לו היטב, ושהוא מחויב לגמרי לתהליך שקיבל על עצמו. אנחנו כבר 6 שנים באקספרימנט, והוא עבר המון גלגולים. בכל קשר שאתה נכנס אליו, יש אתגר להבין איפה עומד המחוג על המנעד של האינדיבידואל והיחד. אני מגיע מהאסכולה של האינדיבידואל. הייתי הרבה שנים ילד יחיד, ואני חושב שהדיאלוג הפנימי שלי התגבש באופן כזה שאני חווה את המציאות קודם כל כמשהו שמתרחש ביני לביני. אני לא רוצה שישתמע מזה שהיא תפוסה או שאני תפוס, זה מבנה מודולרי שמאפשר לחוות את המציאות באופן הכי רחב ומעניין שיש. איך הרווקות הפתוחה מתנהלת בפועל? אחד הדברים שגילינו זה מה שנקרא החוק הראשון של פייט קלאב, שאתה לא מדבר על פייט קלאב. הבנו שאנחנו לא צריכים לדבר על מה שקורה בינינו עם הסביבה. ברגע שאתה מדבר על זה, אתה מקבל אינפורמציה מהאנשים שנמצאים במודל אחר, ולוקח את זה איתך הביתה. אז החלטנו שלא מדברים עם אף אחד על מה אנחנו עושים, ולא חולקים פרטים אינטימיים, וזה מאוד שומר עלינו. זה רעיון טוב לשמור על זה גם עכשיו. זו אהבה? האהבה הכי גדולה שחוויתי. עדיין, למרות ההחלטה לעצב את חייו האינטימיים בדרך שמתאימה לו, ברמן גילה שיש ימקום רגשי שלם שעדיין התקשה לנווט בתוכו. כשקיבלתי את התפקיד בקודרוי, מצאתי את עצמי בתוך אתגר שהנפש שלי כנראה לא ידעה להתמודד איתו. מתישהו במהלך הצילומים, התחלתי להרגיש את זה בגוף שלי. הגעתי לחזרות ולצילומים, מוכן, וכשהיה אקשן, עשיתי מה שיכולתי, והרגשתי טוב, אבל בנפש שלי היה משהו מאותגר. התחילו להופיע כל מיני סימפטומים, שבהתחלה חשבתי שהם פיזיולוגיים, אבל גיליתי שהם פסיכוסומטיים. אצלי זה התחיל בכאבים בגב התחתון, ואז הופיעו כאבים עם הקרנה לרגל. ברמן התוודה לשיטה הטיפולית של דוקטור ג'ון סארנו, רופא אמריקאי ידוע שהתמחה ברפואת כאב, ומצא דרך להתמודד עם תסמונת כאבי שרירים שמקורם במתח, הידועה בשם Tension Mystosis Syndrome. הוא פרסם ספרים שחלקם תורגמו לעברית, וביוטיוב אפשר למצוא שלל סרטונים שמסבירים את השיטה. כשיש כאבים, בדרך כלל עושים לך צילום ואומרים, לך תעשה פיזיותרפיה, או חדר כושר, או לך לשחות. זו טעות חמורה, אומר ברמן. כלומר, זה בסדר אם בא לך לשחות בכיף, אבל ככה לא תעזור לעצמך להעביר את הכאב. יש דרכים שמאפשרות לך להסתכל אל תוך הכאב שלך. אני לקראת סוף התהליך הזה, ושמח לבשר שזה עובד. איך בדיוק? דרך התבוניות ברגשות. מה שקורה זה שהמוח מזהה רגשות מסוימים כסכנה, ועושה הסחת דעת, ומעביר את זה לגוף. אבל המוח טועה באבחון, וצריך להסביר לו שהגוף הוא בסדר, והבעיה היא ברגשות. רגשות לא מודעים שאתה לא יכול או מפחד להתמודד איתם. אתה צריך להתחיל לבדוק את עצמך, כדי להפסיק את ההתניה של המוח ליצור את הכאב. במשך שנים יצאתי נגד רגשות. ביססתי תיאוריה שלמה של כמה רגש זה פצע, ובכל פעם שאיזה רגש היה עולה לי, הייתי מעביר אותו דמוניזציה, מתייחס אליו כאל משהו שלילי. לא התמודדתי עם רגשות בכלל, וזה יצר סתימה. בזכות שיטת הטיפול הזאת למדתי שאני בן אנוש, ושיש לי רגשות כמו לכולם, ושרגשות הם לא דבר נחות. ברמן נולד בתל אביב להורים שהעריצו את אריק קלפטון, אמא, ואריק ברדן, מהאנימלס, אבא, מה שמסביר את ההגייה האנגלוסקסית של שמו. ההורים התגרשו כשהיה בן 3, התחתנו עם בני זוג חדשים, הולידו חצאי אחים ואחיות, והתגרשו מאז שוב. בשנות הפריצה הראשונות שלו, הוא גילה תפוקה יצירתית כמעט חסרת תקדים, כשהוציא תוך שנתיים 3 אלבומים. הראשון, 2007, השני, 2009, הקלטות מרתף, לוחסן חלק א', 2009. אף אחד מהפרויקטים האחרונים לא הצליח לשחזר את ההצלחה של אלבום הבכורה. היה עדיף אם היית מצליח פחות עם האלבום הזה? ההצלחה של האלבום נתנה לי המון חופש, גם יצירתי וגם כלכלי, ועד היום אני נשען עליה בהרבה מובנים. יחד עם זה, הביקורות על האלבום היו מזעזעות, וזה תפס אותי לא מוכן. מעולם לפני זה לא קיבלתי ביקורות כאלה, ואף אחד בסביבה שלי לא אמר לי משהו רע. הנגנים אהבו, משה לוי המפיק אהב, וחברת התקליטים אהבו. זו הייתה סתירת לחי שלא ראיתי אותה באה. גם בהמשך אני לא זוכר יותר מדי ביקורות חיוביות על המוזיקה שלי. בגלל התדמית שנוצרה לך? באלבום הראשון נולדה התדמית הזאת שתודלקה בכוונה, או לא, דרך רעיונות. תמיד יצאו כותרות. ב-16 השנים שעברו מאז, אני פועל כדי לנקות במובן מסוים את השם שלי. עם השנים למדתי גם לזהות את העקיצות של עיתונאים ומבקרים, את הסכין. משהו פחות סימפטי. מתברר שסקרנות זו תכונה נדירה יחסית. אנשים לא אוהבים כל כך להקשיב. בגיל 30, ברמן ארז את עצמו והטס לטיול מחוף לחוף בארצות הברית. נוצרה הזדמנות אחרי האלבום השלישי, שהושמע ברדיו, אבל לא העיף את הקריירה שלי, והחלטתי שאני עושה טיול אחרי צבא. תמיד חלמתי לעשות טיול מחוף לחוף. קניתי שם ג'יפ, ופשוט התחלתי לנסוע. ככה 9 חודשים. בהתחלה חשבתי שזאת תהיה נסיעה נטולת מוזיקה. רציתי לבחון מי אני בלי המוזיקה. אבל לקח בערך חודש עד שהתחלתי לכתוב, וזה נהיה מסע כזה שכולו דרכים ושירים. אחרי 9 חודשים הגעתי לנשוויל, מצאתי נגנים ואולפן, וביקשתי ממשה לוי להצטרף ולהפיק אותו. התוצאה היא האלבום גבר, אישה והווילדרנס. הבחירה להקליט אותו בנשוויל מסבירה את סאונד הקאנטרי פולק שמאפיין אותו, אך לא את העובדה שהוא כולל 4 פרקים, 4 תקליטים, שיצאו במשך תקופה של פחות משנה. לא במפתיע, ברמן, שגם קודם קיים יחסים מעט מתוחים עם הביקורת, הואשם ביומרנות ובמגלומניה. כתבתי 4 שירים בדרכים, ודמיינתי שמשה לוי יגיע ונבחר מהם אלבום כפול, וזה היה הרעיון שלו להקליט את כולם, הוא מסביר. חשבתי שבכל מקרה אני לא חייב להוציא את כולם. יש משהו במגלומניה שאני מחבק, ואני אוהב לעשות דברים שלא עשו קודם, אבל רק כשחזרתי לארץ הבנתי כמה מנותק הייתי. שנה שלמה בטריפ של אמריקה. לא הייתי בקשר עם הארץ, לא שמעתי בכלל עברית. זה לא שתכננתי שהאלבום ישתלט על הפלייליסט, אבל כן חשבתי שיעופו על השירים, ופשוט לא הייתי מחובר. לפעמים אני חושב על עצמי כמאזין, אם תגיד לי שבוב דילן יצא למסע בארצות הברית, וחזר עם אלבום שיכול להיות כפול או מרובע, ברור שאני אגיד, תביא לי את המרובע, אני רוצה כמה שיותר. להפתעתו, ברמן גילה שהקהל של גלגלץ לא רוצה כמה שיותר. להפתעתו, ברמן גילה שהקהל של גלגלץ לא רוצה כמה שיותר. האלבום לא תפס, וזה ממש טלטל אותי, הוא מספר. תמיד האמנתי שיש איזו יד מכוונת. לאורך עשיית האלבום היה ברור שיש איתי השגחה כזאת. משום מה דמיינתי שלהשגחה הזאת יש אינטרס שהמוזיקה שלי תהדהד. כשזה לא קרה, זה גרם לי לפקפק בקול הפנימי שהוביל אותי לעשות את כל הדברים האלה. ממש התבלבלתי. אז הלכתי לאוניברסיטה ולמדתי קולנוע ופילוסופיה. ישבתי כשומע חופשי בשיעורים של פרופסור הנרי יונגר, שמלמד קורס על תרבות המערב, מהפילוסופים הפרה-סוקרטיים ועד המאה ה-20 וחולל, ובמקביל הקשבתי ביוטיוב להרצאתו של יובל נוח הררי. שני אלה עשו לי סדר בראש. אחרי 3 שנים, שוב השתלטה עליו תאוות הנדודים. הרגשתי תקוע יצירתית, ראיתי שההופעות לא ממריאות. שאלתי את עצמי מה הייתי הכי רוצה לעשות עכשיו. אף פעם לא גרתי בארץ אחרת, ויש לי אזרחות אמריקאית, דרך אמא שלי. אז החלטתי לנסוע לניו יורק. היו לי שם חברים בסצנת הג'אז. תכננתי לגור שם שנה, ולהמשיך להגיע לארץ להופעות. השנה בניו יורק התארכה ל3 שנים, שבמהלכן ברמן הוציא אלבום נוסף, 5. אהבה ואלוהים אחרים. מאז הוא סופר 6 שנים עד לאלבום הבא, שהתעכב בגלל הקורונה, וחלקו הראשון צפוי כאמור לצאת בקרוב. ברמן תמיד ידע לספר סיפור, אבל כשבוחנים את היסטוריית הכתיבה שלו מכל כך הרבה דרכים לומר את לא מספיק יפה, ועד יושב לנגן על הזין שלו, השחור הגדול שלו, בולט מכולם השיר רב סרן נידל חסן, לא סיפור פשוט, שהופיע בחלק הראשון של האלבום המרובע, הוא מוקדש לפסיכיאטר האמריקאי ממוצא ערבי, שרצח בנובמבר 2009 13 חיילים בבסיס פורט הוד בטקסס. במשך 8 דקות של שיר, שגם אלילו דילן היה חותם עליו, ברמן מתאר, ללא רגשנות אבל גם ללא פופוליזם זול, את הביוגרפיה של האיש ואת תהליך ההידרדרות שהוביל אותו לבצע את הטבח, הוא מציג שילוב מרשים של טקסט ומנגינה וביצוע. חשבתי שאם מצליח להכניס את השיר הזה לרדיו, זה יהיה ניצחון גדול עבורי, הוא אומר עכשיו. אחרי שהוצאתי סינגל ראשון, עשינו פרזנטציה לשירים מהאלבום, ובסופה ניגשו אליי כמה אורחים מוזיקליים ואמרו, אם הסינגל הבא יהיה נידל חסן, הרדיו ישתף אתכם פעולה. זה מאוד שימח אותי. ומה קרה? בשבוע שבו הוא יצא לרדיו היה פיגוע והוא נקבר. גם השבוע שעבר היה פיגוע, מטרים ספורים מהדירה של ברמן בצומת דיזנגוף בן גוריון בתל אביב, שכמעט בלי שהרגשנו, הפך לאחת הכותרות הכי מסוכנות במדינה. את הפיגוע שהיה שם באפריל 2022, ברמן החמיץ, הוא היה עסוק בצילומים לקורדרוי. אבל הפעם היה בבית. עשיתי פייסטיים עם כמה חברים והיו צחוקים, ואז שמעתי את היריות. שמעתי אנשים שרצים וצועקים, ואז סירנות, ואז עוד ירי של תת מקלע, הוא מספר. לא ידעתי אם זה פיגוע או אירוע פלילי, אולי תגובה להפגנות, לך תדע. לא פחדתי, הרגשתי בטוח בתוך הבית, ולמוחד בבוקר הרדתי לפגוש חבר לקפה, והכל היה רגיל לגמרי. הסדרה ומסעדת גוצ'ה, ואנשים יושבים כאילו לא קרה כלום. מנסים לשמור על שגרת חיים, אבל מתחת כל הזמן יש לבה מבעבעת. מה אתה מרגיש לגבי ההפיכה המשטרית, המחאה? במשך שנים לא הייתי מעורה, ועכשיו אני עוקב באדיקות. במובן מסוים הגענו לגוג ומגוג, סכנה של מלחמת אחים. אבל באותה נשימה אני גם מעודד, רואה את בני ישראל מגיבים למה שקורה, ואני אומר, סחטן, אני הכי גאה להיות ישראלי, מי שהייתי אי פעם. אף פעם לא הרגשתי פטריוט, לא הייתה לי גאוות יחידה. הרגשתי נוף מולדתי גם בארצות הברית. אבל עכשיו, כשהצבעים האמיתיים של מה זה להיות ישראלי מופיעים באופן מזוקק, אתה מבין שיש כוח מאוד גדול בנס הזה של המדינה הזאת, וזה כל כך יפה לראות. אתה מפגין? עד עכשיו לא הפגנתי. אני עדיין מתמודד עם כאבים בגוף. אני 90% מחוץ לזה, אבל הראש שלי דמיין שיהיה לי קשה פיזית, ושיחב לי בהליכה או בעמידה. בשבת שעברה יצאתי להפגין בפעם הראשונה, וזו הייתה הרגשה טובה להתגבר על הפחד בלהיות בחוץ. ועכשיו, עם הסינגל החדש והסדרה, אתה חושש? אני מאוד רוצה שזה יהדהד, שזה יגיע להרבה אוזניים ולהרבה לבבות. ואם זה לא יקרה, אז אני כבר מתורגל. בשנים האחרונות היו לי פחד כלכלי וחששות לגבי המיצוב שלי, אבל בנקודת הזמן הנוכחית אין בי פחד. אני מרגיש שמח גם על הסינגל, וגם עם האלבום וגם עם הסדרה. אני מרגיש שזו תקופה טובה. נפרדת סופית מהפרובוקציה? אני חושב שפלירטטתי עם זה כדי לדעת אם אני אוהב את זה או לא, ומתישהו גיליתי שקשה לי להתמודד עם האדוות שנוצרות. הלב שלי חלש מדי בשביל זה. פתוח להצעות. מאת רונן טל. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.